רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. היום בתוכנית ננסה להבין מה התפקיד הנוכחי של מועצת הביטחון של האום. האם טראמפ מנסה לבנות גוף מקביל בדמות מועצת השלום? ננסה גם להבין מה באמת ההשפעה של מזון מתועס על הבריאות שלכם. אפרופו סל המזון הזול שעליו דיבר שר הכלכלה, נדבר גם על הלוחמות בצהל. היא מחברת הספר לוחמות ואיך נראה הקמפיין בעיניי המקומם על שוויון או ניצחון ביניהן של לוחמות. נדבר גם על חלקה של המדינה בפרשת סלייס, אותה פרשת הונאה פיננסית חמורה שבה מאות מיליוני שקלים מכספי פנסיה נעלמו להם. נברר איך התפתחויות טכנולוגיות יעזרו בחינוך של הילדים שלנו. נדבר גם על הסיפור הלא יאמן של להקת אורפנלנד, להקה ישראלית, להקת רוק ישראלית שהצליחה להיכנס עמוק ללב של מוסלמים רבים. כל התוכנית עטופה במוזיקה נהדרת שערך הלל אברמוביץ', טכנאי שידור קובי גרבסקי, על הפקה אור פרץ ועידן ריבר. ואנחנו נדבר על יהדות. יש לנו פה שיח, ממש מלחמה לפעמים, על מהי היהדות, מי קובע. אפילו בתוך הזרם האורתודוקסי עצמו יש הרבה זרמים, ויכוחים, מחלוקות. האם יהודי, מסורתי או רפורמי הוא פחות יהודי ממי שמדקדק יותר במצוות? כל זה גם יש קשר הדוק ליחסים שלנו מיהדות ארצות הברית. בוקר טוב לדוקטור נחמן שי, דקן ההיברו יוניון קולג' בירושלים, לשעבר שר התפוצות ודובר צהל.
בוקר טוב, יורם. בוקר טוב, יש לך תוכנית נהדרת הבוקר.
תודה, תודה רבה. כן. אנחנו תודה משתדלים לך. לגעת בדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם עם מי שמבין בהם. ודיברתי איתך לפני שבועיים בנושא יותר רחב, אבל הנושא של היברו יוניון קולג' מאוד עניין אותי, מוסד שאני חולף בירושלים וראה אותו ברחוב המלך דוד, אבל לא הכרתי אותו יותר מדי.
נכון. לא היית פה בפנים אף פעם.
לא, נכון.
זהו, זה אחת החולשות של המקום הזה, שהוא היה במשך שנים סגור לגמרי, מעין בועה אמריקאית בלב ירושלים, מה שכאילו משקף גם את המעמדה של התנועה הרפורמית, שנחשבת כאילו איזה ייצור זר ומוזר וקיצוני לחיים בישראל, וזו טעות גדולה מאוד, ואני מאוד מצר לכך.
יש הגדרה למה הוא יהודי רפורמי?
הוא יהודי לכל דבר. התפיסה שכולנו יהודים, אבל הנקודה היא שהגישה הרפורמית אומרת שאתה יכול לראות ביהדות גם היבטים אחרים בצורות אחרות שהן פחות נובעות מההלכה או נגזרות מההלכה, אלא משאירות איזשהו מרחב פתוח. אם תראה את ספר התפילה הרפורמי, תראה שהוא כולל את כל התפילות שאתה מכיר, ובתוספת לספרות, לשירה עברית וכן הלאה. כלומר, יש הרבה שירה בטקס הרפורמי לסוגיו השונים. זאת אומרת שהיהדות יודעת להתחדש, יודעת להשתנות, יודעת להתאים את עצמה לנסיבות החדשות לעולם החדש שאנחנו חיים בו. וזה עושה אותה יותר קרובה, יותר מקובלת ומתקבלת, כי ביהדות האורתודוקסית יש משהו שדוחה אנשים. נכון, מסורת היא דבר חשוב, ושמירה על טיר לדורות גם היא מקובלת. אבל יחד עם זאת, דברים משתנים, עולם משתנה, וגם האמונה שלנו משתנה בהתאם. ואתה רוצה להתקרב לדברים היקרים שלך, לאלוהים, גם בדרכים אחרות. גם שיר יכול לפתוח את הלב ולפתוח את השמיים, ואתה מתכוון אליהם. לכן יש פתיחות. וזה לא התחיל אתמול ולא התחיל בישראל, זה התחיל לפני 200 שנה
בארצות הברית.
כל אירופה עברה שינוי. לא, זה התחיל באירופה.
הרפורמה
הגיעה לאמריקה מאירופה, יחד עם היהודים שעברו מגרמניה לאירופה, ויסדו לעצמם את הזרם הזה שנקרא היברו יוניון. הרבה לא יודעים מה זה היברו יוניון, זה שם אמריקאי שכותבים אותו באותיות עבריות, שגם את זה צריך לפענח. אבל היברו יוניון זה למעשה הארגון של היהדות הרפורמית בארצות הברית, שקם בסוף המאה, ב-1875, ומאז כונן את המוסדות שלו, כן. ואת מערכת החינוך שלו, וזה מה שאנחנו עושים פה.
והתנועה הרפורמית בארצות הברית הצליחה מאוד, והיא מאוד גדולה.
נכון, זה הדבר שמסדר את זה כאילו בראש, כן. או לא מסדר את זה. בישראל היא קטנה, מאוד משתדלת, והיא גם חשובה בדרכה. אבל באמריקה, נגיד כל 4 או אפילו 5 מתוך 10 יהודים, הם רפורמים. וזה מרכז כוח עצום, יש למעלה מ-900 בתי כנסת, קהילות בתי כנסת, הפריסה היא כלל ארצית. יש לה השפעה ניכרת גם בתוך העולם היהודי, גם מחוץ לעולם היהודי.
אז מה קורה אצלנו, שהרי הרבה ישראלים מגדירים את עצמם מסורתיים, וישראלי מסורתי הוא יכול להיות מישהו שלא מעשן בשבת והולך לבית כנסת, אבל יראה משחק כדורגל. הוא יכול להיות שהוא ייסע בשבת, יכול להיות שהוא יוכל, יקפיד על כשרות, לא להרבב בשר עם חלב, או לא לאכול חזיר, אבל הוא לא ירצה לראות תעודת כשרות. יש לנו המון 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 אנשים שמגדירים את עצמם כמסורתיים, ומצד שני, אפילו הם נרתעים מהתרומה הרפורמית, כלומר, כשהם ילכו לבית כנסת, הם ילכו לבית כנסת אורתודוקסי.
קודם כל, יש מסע הפחדה מתמשך והולך שאפילו יחריף. ככל שמדינת ישראל מקצינה והולכת, אז גם את הרפורמים הפכו לאויבי העולם היהודי. חברי גלעד קריב, שמשמש כחבר כנסת, הוא הבובה שבה הם תוקעים את הסיכות שלהם כל פעם שהם יכולים. להיות רפורמי זה להיות יהודי, אבל בדרכך שלך, או יהודיה כמובן. הערך הראשון והחשוב ביותר הוא ערך השוויון. אין שום סיבה שאני מכיר ויודע שיהודים ויהודיות, נשים וגברים, לא התפללו זה ליד זה. Mm-hmm. עניין ההפרדה, שאנחנו רואים אותו גם בתחומים אחרים, כולל לצערי באקדמיה אפילו, הוא עוול גדול, בעיקר לנשים, כי אותם דוחים הצידה, לא בסוף עולם בית הכנסת מלא גברים, ואז בצד, מעבר לאיזה וילון מכוער, יושבות נשים. מה פתאום? למה? מה קרה? הן פחות שוות מגברים? יש להם תרומה פחות חשובה לבית, למשפחה, לחברה? מה קורה פה? אז אנחנו מתחילים בערך השוויון, ואנחנו עוברים לערכים אחרים. חלקם הגדול, אני חושב, מקובלים על רוב הישראלים גם. אבל זה לא אומר שאתה חילוני, אתה רפורמי. יש בסיס מוצק שיותר ויותר ישראלים התחברו לתפיסה הרפורמית של היהדות. צריך להיות פה יותר, ככה אני אומר לחבריי, יותר פרו-אקטיבי, ליזום יותר, לגשת. יש 56 קהילות רפורמיות בישראל, יש שני קיבוצים רפורמיים, יש מכינות רפורמיות, יש התחלה או גוף יפה, אבל בישראל, כמו בכל מקום, סופרים קולות, סופרים מספרים, והמספרים הרפורמיים בינתיים הם לא מספיק גדולים, כדי להשפיע השפעה אמיתית על החברה הישראלית.
יש תמיכה ממשלתית כלשהי?
ממש לא.
זאת השאלה.
לא, ברור, איך אתה חושב במדינה כמו שלנו, שהולכת וסוטה לימינה, ונעשית יותר ויותר דתית ויותר ויותר אורתודוקסית, התנועה הרפורמית לא מקבלת שקל.
על כל ממשלותיה? כלומר, גם בעבר?
כן, לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, יש למשל רבנים רפורמים לא מוכרים בכלל במשרד הדתות. עכשיו, כשנניח ירכיבו מחר רב, יהיה רב לשכונה מסוימת במבשרת, אז שהיה מקום מגוריי הרבה שנים, לא יקחו רב רפורמי, כי הוא לא מורא רבה רפורמי. בכלל רבה, שים לב, יש לנו רבות. אנחנו הסמכנו עכשיו 6 נשים כרבות. יש 40 ישראלים שעכשיו נמצאים בשלבים שונים של הכשרה להיות רבנים או רבות, כן? גברים ונשים. אז משרד הדתות לא ייתן להם. אנחנו רק הצלחנו להגיע ברמה של אזורים, של מועצות אזוריות, לרבנים ורבות, אבל הם ממומנים לא מקופת משרד הדתות, אלא מקופת משרד התרבות. החליטו שזה סוג של תרבות, אז משם נגיע משאבים. וזה רק נובע מהחלטות של בגץ. זה תמיד הולך לכיוון בגץ, יורם. הוא הגוף היחיד שנותן משקל וערך לכל אלה שתוקפים אותו, אולי בגלל זה הם תוקפים אותו, לדברים הבסיסיים האלה. אז בגץ החליט, ואז מצאו את הפתרון העקום הזה.
וכמובן שיש
לא
לנו נזק גדול מאוד.
אז זה זהות יהודית. יש איזה 5 משרדי ממשלה. אני במקרה מכיר במשרדי ממשלה, גם הייתי שר פעם. אז ואני כשר תפוצות הצלחתי לסייע לתנועה הרפורמית, אבל בארצות הברית, או לתנועה הקונסרבטיבית לארצות הברית, וגם לתנועה האורתודוקסית, כי אני הבאתי איתי את ערך השוויון גם לתפקיד שלי כשר. אבל זה היה מחוץ לישראל. בתוך ישראל, אפילו עיריית ירושלים הצלחנו סוף סוף לקבל ממנה תמיכה מסוימת לבית הכנסת שלנו, וזה אחרי הרבה הרבה שנים, ותודות לראש העירייה משה ליאון. דווקא משה ליאון היה הראשון ששבר את הטאבו.
היא אמורה להיות עיר שפתוחה לדתות, לזרמים, ולהיות פלורליסטית, אמורה.
מאוד חיי הרפורמים בירושלים הם לא נוחים. כמובן גם אפילו הבית, הבניין היפה, הקולג' היפה שלנו בחוב דוד המלך, אנחנו תמיד חוששים לו. העיר מאוד דתית, מאוד אורתודוקסית, ואתה יודע מה זה אומר בחיי היום-יום.
כן,
יש שתי קהילות, יש שתי קהילות, יש ארבע קהילות מפה מירושלים, שתיים גדולות, אבל זה בטל ב-60 מול הנאות, אולי אפילו יותר בתי כנסת אורתודוקסים או אחרים שיש בעיר הזאת. ואין לי דבר נגדם אגב, שום דבר. רק אני מצפה שגם אחרים יצטרפו לקהילות רפורמיות, וכך ייווצר איזשהו איזון בציבור הישראלי.
כן. לצערנו אין לנו עוד זמן לדבר, אבל שיחה נפרדת לגמרי היא כמובן ההשפעה של הקשר הזה עם היהדים הרפורמים בארצות הברית והנזק שנגרם לישראל.
לא, זה במשפט אחד, ישראל שעושה עוול לתנועה הרפורמית בישראל רצה אחרי הרפורמים כמובן בארצות הברית, כי הם אלה שמשולבים בחברה האמריקאית, אלה שמשפיעים על החברה מבפנים ומבחוץ, אלה שיכולים לסייע לנו מחר כשנצטרך סיוע כספי, סיוע ביטחוני או אחר, זה יעשו בין היתר גם יהודים רפורמים. אז אלה שהם פה מגרשים אותם, מגלגלים אותם מכל המדרגות, בארצות הברית הם כמובן נושא לחיזורים כממשלת ישראל ומדינת ישראל שמדברת באופן כזה בשתי שפות, כן. שפה אחת לישראל ושפה אחת מחוץ שלה.
דוקטור נחמן שי, דקן ההיברו יוניון קולג' בירושלים, לשעבר שר התפוצות ודובר צה"ל, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה לך, יום יפה.
ימים אלה מתקיימת בלונדון הבית, תערוכה גדולה ויוקרתית לחברות טכנולוגיה חינוכית. היא נציגים בהרבה מדינות, ושם, גם שם, ישראל תופסת נפח. בוקר טוב לעירי טוויטו, מנכלית מתח.
בוקר טוב.
למי שלא יודע מה זה מתח, תזכירי לו.
Okay, מתח מרכז הטכנולוגיה החינוכית מייצר את חומרי הלמידה לכ-2,000 בתי ספר בארץ, גם ספרים, גם לומדות, מוביל בחדשנות ובערכים, מעל מיליון תלמידים ומעל 100,000 מורים משתמשים במוצרי מתח כבר מעל 50 שנה.
עכשיו לאור המחסור במורים, אני רוצה להגיד בעדינות, אנחנו בונים עלייך. אני תופס אותך בדרך ללונדון?
שאתה כבר תופס אותי בסוף התחרות, תחרות סטארט-אפים יוקרתית שאנחנו מובילים כבר 11 שנה, ואני כבר תכף בדרך חזרה לארצנו.
נהדר.
אני יכולה לספר קצת על התחרות.
כן, בשמחה.
כן, אז ככה, אנחנו מריצים כבר 11 שנה תחרות שמשתתפים בה סטארט-אפים בנושא החינוך מכל העולם. השנה היה מעל 1,000 מועמדים שהתחילו את התהליך בתחרויות מקומיות בארצותיהם, ובעצם גם בישראל, ובעצם הגיעו לגמר בלונדון כ-130 סטארט-אפים, שעשו פה את התחרות, התחרויות, בוא נאמר ככה, הסופית, ומתוכם זכו 5, ואתמול היה לנו טקס מפואר בנוכחות של אלפי אנשים מעל הבמה, וזכו 5 מיזמים, מיזם ישראלי, מולטי, זכה בפרס חביב הקהל, ומיזם אמריקאי, קרטדו, זכה בפרס הטכנולוגיה החינוכית הטובה ביותר.
נהדר.
עוד מרגש, כן. ואנחנו כישראלים גאים להוביל את החדשנות, לבוא ולהציג בכנס בית, שזה כנס החינוך הגדול בעולם, עם עשרות אלפי אנשים, באמת כנס ענק פה בלונדון, גאים לייצג את החדשנות, את הסטארט-אפים, ולהוביל בחינוך. יש לנו פה מקום של כבוד.
איך היחס עכשיו, נדבר על הפיל של בחדר, לישראל, מצד אחד אנחנו נתפסים כמובילים, מצד שני אנחנו לא הילד הכי פופולרי בכיתה. כשאת אומרת שלום, אני עירי טוויטו, מנכלית מתח מישראל, איך זה מתקבל?
אז אתה יודע, בדרך כלל בסדר, אני הסתובבתי בתערוכה, עברתי בין הרבה מתחמים של חברות שונות, גדולות וקטנות, כל הזמן הזהינו כישראלים, בסך הכל זה עבר בסדר גמור, ולא ראיתי תגובות מיוחדות. למרות כל הווייב של אנטישמיות וכו' וכו', אנחנו עצמנו מאוד מודעים לזה, אבל לא נתקלנו במשהו ממש קריטי. היה פאנל אחד שאני הובלתי, של נשים יזמיות, היה דרך אגב פאנל מעולה עם פידבקים מאוד חשובים, ששתי יזמיות לא הגיעו אליו, ולעולם לא נדע למה, אבל זה בדיוק חשבה בראש, אולי זה בגלל שאנחנו ישראלים.
כלומר, הבריזו ללא...
בלי להגיד... זה מאוד נדיר, מאוד נדיר שיזמים בוחרים להבריז ממשהו שהם התחייבו להגיע, וזו הזדמנות לחשוף את המיזם. אבל לקחנו פשוט מיזמים אחרים, והיה פאנל נהדר, הייתה נציגה מארצות הברית, נציגה מניגריה, נציגה מהונג קונג, והיה מאוד מעניין, דיברנו על בינה מלאכותית, דיברנו על הסכנות בבינה מלאכותית, ועל הדרכים להתמודד איתם, ואני חושבת שזה היה פאנל איכותי ביותר.
אנחנו בנקודה, אני חוזר לילדינו פה בישראל, ואנחנו בנקודה שאנחנו מעצמת הייטק, וכל כך כל כך יזמים, ובאמת מחנכים פה דור לחשיבה מתקדמת, ומצד שני מגיעים לבית הספר, ועדיין התוכניות נראות תוכניות של פעם. לא היה צריך להגיע הרגע הזה של מהפך כבר, שכולם ילמדו מאותה מורה נהדרת למתמטיקה ברחבי הארץ, סימולטנית, והמורים יותר יתרגלו ויותר ידברו עם הילדים ויעבדו על הדברים שבאמת צריך קשר. זה כבר היה צריך לקרות, לא?
כן, כן, אתה צודק, זאת שאלה ממש מצוינת. עולם החינוך הוא איתי להשתנות, ובפרט בארץ, אבל בהחלט יש כלים, ואנחנו במתח מפתחים עכשיו כלים מבוססים, מבוססי בינה מלאכותית, שיכולים לעזור למורים להתמקד באמת בתשומת לב לתלמיד, ולתלמיד להתקדם בקצב שלו, וככה לצמצם פערים בתוך הכיתה ובתוך חברה ישראלית, ולתת הזדמנויות, הזדמנויות למוביליות חברתית, הזדמנויות לקפיצה חינוכית לילדים שמגיע להם, באמת מגיע להם להתפתח ולצמוח. כלי בינה מלאכותית שלנו כבר מוטמעים גם ככלים לתלמיד, גם ככלים למורה, ואנחנו עובדים חזק מאוד, עמלים כרגע במתח, לבוא ולהוסיף עוד כלים ולשבץ אותם. הרגולציה בישראל והתוכניות הלימודים צריכות כמובן להכיל ולקדם, וככה קצת ללחוץ על הגז.
יאי, בלשון המתה, ומה, ההורים ששומעים את התוכנית ואומרים, אני לא אחכה למערכת החינוך, אני רוצה לתגבר את הילדים שלי, אני רוצה לשפר את היכולות שלהם, הדברים האלה זמינים גם לציבור הרחב, או שזה צריך לעבור דרך החינוך הפורמלי?
תראה, הורים יכולים ואף רצוי שישאירו את עולמם של הילדים בכלים נוספים. דרך אגב, חלק מהכלים שאנחנו מפתחים לבתי הספר, הם זמינים לילדים גם אונליין,
כן.
ואפשר להיכנס וללמוד במערכת MyWay שלנו באנגלית, במערכות לחשבון ועברית, גם מהבית דרך הלומדות לבתי ספר שמנויים על זה, ורובם מנויים על זה על מערכת אופק שלנו, וכן, יש לומדות ויש כלים שאפשר ללמוד בבית, ורצוי מאוד מאוד, וילדים מאוד אוהבים גם את האלמנט המשחקי, זה זמן מסך חיובי בשבילם, במקום שיבזבזו את זמן המסך שלהם על דברים פחות חינוכיים.
קוראים לזה הגלילה האינסופית, וזה עוד במקרה הטוב. אבל הכלים האלה זמינים, כלומר, אני יכול עכשיו בתור אדם פרטי בעצם ליהנות מהתוכנות האלה, לשלם עליהם או לא לשלם עליהם, אבל זה זמין לי לא דרך בית הספר, או שאני צריך לעבור דרך הכניסה של בית הספר?
היום זה דרך בית הספר. בית הספר צריך לאשר, בפרט בכיתות הנמוכות, יש עניין של רגולציה וכולי. יש הרבה לומדות באינטרנט שאפשר למצוא, אבל אז אני לא יכולה להבטיח לך אם הן בדוקות, מה בדיוק הן מכילות, ויש שם גם סכנות, שמענו על הסיפור שהיה סביב רובלוקס וכולי, שלפעמים זה נראה כאילו הילד נכנס למשהו לימודי, והוא מגיע למשהו בכלל לא, ואנחנו רוצים להגן על הילדים מהסיכונים האלה, לא לחסום את ההזדמנויות שהאינטרנט מציג להם, והבינה המלאכותית מציגה להם, אבל כן להנחות אותם, ללוות אותם במסע הזה, ולעשות אותו גם חינוכי וגם מהנה.
זהו, אז לאור המחסור במורים ומורות, לאור המחסור בהתפתחות חיובית במבחני מיצב שלנו ודברים אחרים, גם חשיבה של ילדים, אז הקדמה הטכנולוגית היא קרן האור פה. שמח גם על פועלכם בכנס ב' בלונדון. עירית טוויטו, מנכלית מתח, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לכם.
אולי צריך להגיד תודה לשר הכלכלה שקידם סל מזון מסובסד שכלל הרבה מזון לא בריא. אולי בזכותו יתקיים קצת דיון על מזונות לא בריאים. נאיבי שכמוני. בכל מקרה, במשרד הבריאות נחרדו לגלות שעשרות מוצרים בסל הם חטיפים, שוקולדים, מוגיות, כל מה שמסומן במדבקות אדומות. מדבקות אדומות אמורות להגיד, היי, זה מזיק לכם. בוקר טוב לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה.
בוקר אור.
אנחנו נדבר על מזון מתועס אולי, כי זה משהו שדיברנו איתך לפני כמה שנים בתוכנית, עד כמה חשוב להסתכל על תווית של מזון ולהבין שגם מזון שנתפס להיות בריא הוא לא תמיד בריא. יש איזה כלל אצבע כשאני מסתכל על מוצר, להגיד בוא נעצור פה, יש כבר יותר מדי מרכיבים, המזון הזה כבר נכנס לקטגוריה של מתועס?
אז תראה, ככל שהזמן עובר יש יותר ויותר הגדרות, גם מקומיות פה בישראל וגם בינלאומיות, שמגדירות מהו מזון מתועס באופן כללי או מעובד, ומה רמת העיבוד שלו. ו... היום בעיקר מתייחסים לקטגוריה הכי מזיקה, שזה המזון האולטרה מעובד. צריך להגיד שרוב המזונות ברשימה שתיג השר ברקת, היו מזונות אולטרה מעובדים.
נהדר.
ויש מסמך של משרד הבריאות שאומר שאנחנו צריכים להימנע מצריכה של מזונות אולטרה מעובדים, שזה מדהים.
תשמע, אפשר להכניס סיגריות לסל, וגמרנו, אתה יודע כמה מעשנים, זה יעזור מאוד.
כן, כן, אני חשבתי שהדבר הכי בריא שם היה סט מגבות, ראיתי. בכל מקרה, מזונות אולטרה מעובדים זה מזונות, אתה יודע, הקטגוריה קצת לא ברור מה נכנס ולא נכנס לקטגוריה הזו, אבל מזונות כמובן שהם עברו תהליך שבו שינו את ההרכב של החומרים בהם כדי להאריך את חיי המדף שלהם, והם מורכבים בעיקר מחומרים מעובדים לא מזינים. אתה יודע, מספיק של סוכר מעובד וקמח לבן וכימיקלים למיניהם שעוזרים בהערכת חיי המדף, בשינוי הצבע, בשינוי הטעם, זה מזון אולטרה מעובד. וברור שכל החטיפים, כל הממתקים, כל השמנים המזוכחים, הכל שם נכנס לקטגוריית המזונות האולטרה מעובדים, שהיום ברור בעולם באופן חד משמעי, כל המחקרים מצביעים על זה, אין על זה ויכוח בכלל.
כן.
שאנחנו לא צריכים לצרוך מזונות אולטרה מעובדים, אנחנו פה בישראל בבעיה מאוד מאוד גדולה. כי כמות המזונות האולטרה מעובדים שצורך ישראל עם המוצא היא מדהימה. אנחנו פחות ופחות צורכים מזון גולמי, איכותי, כמו אתה יודע, ירקות, פירות, דגנים, קטניות, לחם מלא, בשר איכותי וכו', ויותר ויותר צורכים מזונות אולטרה מעובדים.
דווקא אנחנו, שאין כמו הבישול של אמא, אין כמו בדיוק. הטעמים של הבית, אז מה קרה לנו? זה מלחמות ומצוקות, או שזה חוסר מודעות?
אני חושב שפשוט אנחנו פחות ופחות בתרבות שלנו, בתרבות המערב, אפשר להגיד, לא רק בתרבות שלנו, אבל אנחנו אחרי איזשהו סי בסיפור הזה, פחות ופחות מבשנים בבית, ויותר ויותר רוצים לקנות את האוכל שלנו בסופר, שיהיה מזון מהיר, שיהיה קל להכנה, ולא ידרוש מאיתנו תעסוקה. ולזה יש מחיר מאוד מאוד גדול. תחשוב שפעם, אתה יודע, אפילו כשאני הייתי ילד, היינו אוכלים ארוחת צהריים שאבא או אמא היו מבשלים בבית או מכינים לנו מראש אפילו, והיה שם אוכל אמיתי. היום אנשים לא אוכלים אוכל אמיתי, כבר אוכלים רק מזון מעובד.
אני עוד מסתכל על הימים שלנו, לפחות אפשר להגיד, לא ידענו אז, אתה יודע, כשמרחו לנו לבית הספר ממרח מיונז סתמי, או איך שקראו לדברים האלה, כן. שביבי לא ידעו, לא הייתה מודעות, בסדר? זה כמו שאפשר להגיד שפעם ישנו ולא הייתה מודעות, אבל המודעות קיימת, מדברים על זה, מדברים על זה בכל מקום, ואני שואל אותך בכל רם, איפה פספסנו פה בחינוך שלנו? אפילו בבתי הספר, אני זוכר שדיברו על פירמידת המזון,
כן, אני חושב שזה עניין תרבותי, שהוא מאוד מאוד משמעותי, שזה הגיע מהתעשייה, אבל אתה יודע, זה חלק מהתרבות, מזון מהיר, לקנות הכל בסופר, זה משהו שהוא נטמע בתרבות שלנו, זה הולך ומעצים, ובאמת זה באמת לא מאבק שהוא מאבק על אוכל בריא, זה מאבק על התרבות שלנו לדעתי. אנחנו צריכים ליצור פה תרבות שמכבדת את המקום ואת החקלאות המקומית ואת היצרנות המקומית ואת הבישול, ואת זה אנחנו מאבדים.
כשאני רואה ספרות, כשאני רואה את האות E עם ספרות, זה תמיד שלילי, או שלפעמים זה חייב להיות במזון שבסוף נמכר בסופרמרקט, במרכול?
אז אני אגיד שבאמת האות E לא תמיד שלילית.
יופי.
זה כל עניין לגופו, אבל יש פה דילמה, כי מצד אחד היא לא תמיד שלילית, מצד שני יש מספרי E שהם באמת, אתה יודע מה מסמל את האות E?
לא.
יורופ. זה פשוט התקינה האירופאית.
אוקיי.
זה מה שמצמל את האותי, ומספרי הם לא תמיד שלילים, אבל יש באמת מספרי שהם מאוד שלילים, ואני לא יודע איך אפשר לצפות מאדם, אתה יודע, שיתחיל לבדוק כל מספרי, אם הוא שלילי או חיובי, זה מאוד מאוד מסובך. יש פה בעיה רגולטורית שקשורה בסימון.
כן.
כי אנחנו צריכים ליצור איזשהו מדרג שיאפשר לאדם לבדוק בעצמו. שאני לא צריך, אתה יודע, לא צריך דוקטורט כדי... אני לא רוצה שאנשים יצטרכו דוקטורט שהם הופכים את האריזה וקוראים את כל הרשימת רכיבים. אני רוצה שהרשימה תהיה מספיק ברורה, כדי שכל אדם יוכל להפוך את האריזה, להסתכל על רשימת הרכיבים, וידע להחליט בעצמו אם זה מתאים לו או לא מתאים לו, לצרוך את החומרים האלו.
אני חושב שאולי נצליח להגיע ללב הציבור מכיוון אחר, לכל מי שרוצה לרד במשקל, לפחות מחקר שקראתי, וגם זה צריך להיזהר גם במחקרים שקורים, אבל ב-Nature Medicine טוענים שאנשים שאוכלים מזונות שעברו עיבוד, ירדו במשקל הרבה פחות מאשר אנשים שאכלו אוכל לא מעובד. זה נשמע הגיוני.
נשמע הגיוני, ואני בטוח שהם גם היו הרבה יותר בריאים.
בריאים, חיוניים, שמחים.
אנחנו רואים את זה ממש בצורה מדהימה.
והם מרגישים יותר טוב ויורדים במשקל, אז אולי דרך הירידה במשקל, אתה יודע, בוא, אם זו חזות הכל גם כן, אז בסדר, מי שרוצה לרד במשקל, שיבין שהוא מכניס, יסלחו לי, יצרני הפסטרמה.
כן, רעל לגופו.
זה פשוט מדהים, אבל שאלה נוספת, אתה באופן אישי קונה רק אורגני בירקות, או שאתה אומר לפעמים, אתה יודע, מה לעשות, גם חסה רגילה זו חסה?
תראה, אני לא קונה רק אורגני, כי זה באמת מאוד מורכב פה אצלנו. אני משתדל לקנות כמה שיותר אורגני, כי באמת אני חושב שהאורגני הוא הרבה יותר טוב. אבל אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, עדיף לאכול ירקות ופירות לא אורגניים, מאשר לא לאכול ירקות ופירות.
לגמרי נכון, כן.
זה מאוד מאוד חשוב שחלק מרכזי בתזונה שלנו ובצריכה שלנו יהיו ירקות ופירות טריים, ואני כל ירק או פרי טרי מבחינתי נס, וחשוב מאוד שזה יהיה על השולחן של כל משפחה.
ומעבר לצער בעלי חיים, בביצים, ביצי חופש או ביצי חופש אורגניות, לדעתך אני משפר את בריאותי כשאני עושה את המאמץ?
כן, צריך להגיד שההבדל המשמעותי יותר זה ביצים אורגניות. זאת יותר חשוב האורגני מאשר החופש, לדעתי.
כן.
חופש זה רק אומר שהם לא בכלובים, אבל עדיין הם יכולים לקבל חומרים מאוד מאוד מזיקים, והם יכולים לחיות בצפיפות נוראית ולקבל אוכל לא טוב. אורגניות הם גם חופש וגם לא מקבלים חומרים מזיקים וכולי.
טוב, אפילו משרד הבריאות האמריקאי יצא השבוע עם הנחיות להימנע ממזון אולטרה מעובד.
נכון, 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 נכון.
מתי אנחנו נוציא הנחיות גם, כן?
הלוואי.
הלוואי.
אני מקווה שנחכה את האמריקאים קצת.
כן, אבל אני אומר, למי ששומע אותנו, אל תגידו יום יבוא, פשוט תביאו את היום, תטפלו בכם וביקרים לכם, אל תחפשו הכוונה מלמעלה, צריך common sense פה, ולחזור לשורשים, תרתי משמע.
ממש כך, לחזור לבשל. עכשיו יום שישי, יום שישי זה יום מעולה לבשל בו. ארוחה משפחתית, מחומרי גלם טריים ואיכותיים.
אני במקום שאני עובד בו, למשל, אני שמח לראות אנשים מביאים אוכל מהבית, תמיד יש להם גם שריות בתחילת השבוע, ואתה אומר, אוקיי, גם זה חלק מהעניין.
זה נהדר.
עזרתם לנו מאוד, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה. להתראות. Brother, hear my plea tonight. Tired from these endless years of fight.
כן, אז זה שיר של אורפנדלנד, ולמי שלא מכיר, להקת מטל, ממש להקת מטל ישראלית, זה השיר הכי שקט שהילה במוביץ' האורך שלנו מצא. היא זכתה לפופולריות רבה במדינות מוסלמיות, שם שומעים אותה ממש ממש במחתרת, ומאחורי הלהקה הזאת אומרים אנשים יקרים, ביניהם קובי פרחי, סולן הלהקה, וגם מחבר הספר לילה טוב ארץ יתומה. שלום קובי.
היי, בוקר טוב.
זה מדהים כמה אנשים מכירים את הלהקה, ומצד שני כמה אנשים בארץ פחות מכירים את אורפנדלנד.
נכון, ממש שלשום הופענו באנגר 11 לעיני יותר מ-2,000 אנשים, עירחנו את ברי סחרוף, הופעות שלנו תמיד מלאות, עדיין יש אנשים שלא מכירים אותנו בארץ. כנראה מישה כזו.
ואתם, טוב, קודם כל, רוק ובטח רוק כבד הוא משהו שהוא בימינו אנו הוא יותר נישה, אבל אתם ממש ממש שילבתם מוזיקת רוק עם מוזיקה, אפשר להגיד, יותר אוריינטלית, מזרחית, גם זו אלה הגדרות
נכון.
קצת יותר מורכבות, אבל זה פחות או יותר אם אני מנסה לתאר אתכם בשורה. נכון. והסיפור הוא מעניין, והספר שלך הוא מרתק, על זה שבעצם להקה של ישראלים שלא מסתירים את ישראליותם, ואפילו מוחרמים בעולם, בסוף נעשים פופולריים, ממש מחתרתיים במדינות מוסלמיות.
כן, כן, זה נכון. הסיפור שלנו הוא מה שנקרא שובר את תקרת הזכוכית של המטל ושל הרוק כבד, כי זה סיפור שכל ישראלי, או כל אדם בכלל, יכול להתחבר אליו, מה שקרה בעקבות המוזיקה שלנו והטקסטים שלנו. הערצה שהיא באמת כמעט אין לה אח ורע במדינות ערב, זאת אומרת, מקעקעים את הסמל שלנו על הגוף, או משפטים, אתה יודע, הפלסטיני שמקעקע טקסט של שיר שלנו על הגוף שלו, זה דבר, הוא נשמע כמו איזשהו משהו עזוי. זאת אומרת, לקעקע זה לא לזבוש חולצה, זה לא להגיד, התחברתי לשיר, זה ללכת למקעקע, לשלם לו כסף, ולקעקע שיר של להקה ישראלית, ומדובר בפלסטיני, וזו רק דוגמה אחת מבין עשרות.
כן, מצאתי בספר ירדני ומישהו מדובאי
נכון, ומוחמד
מלבנון.
היא חייתה מתגלים ולא יכולה לחזור ללבנון, ויש, אנחנו מה שנקרא, איכשהו המוזיקה שלנו מוצאת דווקא את האנשים בצד השני שכן רוצים שיהיה משהו טוב עם ישראל, שכן מכירים בישראל, רוצים שיהיה איתה שלום, רוצים שיהיה איזשהו עתיד אחר, ואיכשהו המוזיקה מצליחה לדוג את האנשים האלה, וקוראים הדברים המטורפים האלה, וזה הכוח שיש למוזיקה, וזה בעצם מה שהספר שלי מספר.
כן.
את כל הדברים המטורפים שקרו לנו בדרך.
אגב, קראתי בפפאור, ואתה בעצמך עברת מסע, היית נער שיותר צעק מוות לערבים מאשר יד לשלום.
נכון. נכון, הסיפור שלי מתחיל בעצם בנקודת קיצון. אני גם גדלתי עם בן דוד שאני מספר עליו בספר, שהוא היה הלום קרב מששת הימים, והוא אמר לי בתור ילד שהם כולם רוצים להרוג אותנו. כמובן שיש בזה גם סוג של, זאת אומרת לא הייתי אומר כולם, אבל יש סוג של אמת. בטח אחרי השבעה באוקטובר אנחנו יודעים שיש בצד השני גם אנשים שהם לא האנשים שאני מוצא בספר שלי, זאת אומרת שהם יותר קיצוניים, ברברים. התמונה מאוד מורכבת, ובאמת כנער, שהייתי רואה תמיד את הכותרות בעיתונים, או תמיד את הפיגועים, או תמיד את הטרור ואת הדברים האלה, או את הנאומים של מנהיגי ערב שאמרו שיזרקו אותנו לים. הנרטיב הזה, פלוס רצח שקרה בבת ים, של אלנה רפ, זכרונה לברכה, הלכתי עם חברים שלי להלוויה שלה, בזמנו, ואחרי ההלוויה פשוט תפסנו קרשים וחיפשנו לעשות לינץ' בערבי. והלכנו לאזור התעשייה בבת ים, ואפילו מצאנו ערבי. וברגע שהתחלנו לרוץ לעברו, בעל התחנה פשוט סגר אותו בחדר, עם עצמו נעל את הדלת ולא יכולנו להיכנס לחדר. ובגלל שלא יכולנו לבצע את הלינץ', אז הלכתי לטמבור, קניתי ספרי, ריססתי על כל קניון בת ים בזמנו, מוות לערבים, ישוחרר עמי פופר. הסיפור שלי מתחיל בנקודת הקיצון הזו. אני שאני מתביישתי לספר את זה, להגיד שעשיתי דבר כזה, אבל כיום שהסיפור כל כך מלא והפוך ומשלים את עצמו, אז גם זו נקודה בביוגרפיה שלי.
ובאמת לאורך הספר אתה מתאר את המעבר הזה למי שמבין שאין ברירה, אלא מתישהו שמשהו יתחבר בינינו לבינם.
נכון, אני נכון, בוא נגיד, אני לא מושיט את היד שלי לשלום לחמאס, חשוב, היום רואים הכל בפריזמה של שחור ולבן, אני לא מושיט את היד שלי למחבל נוח'בה עם גרזן.
לא, לעזדים מירדן וייב מדובאי, כן.
כן, כן, יש אנשים אחרים, ואולי יום אחד הם יתפסו את המושכות. זה כל מה שאני אומר, ואז יהיה פה יותר טוב.
כן. וכמובן, אתה גם מתייחס לזה בספר, כי עברנו את השבעה באוקטובר, משהו בך אפילו בדבר הזה נסדק עכשיו?
עכשיו אפשר להגיד שטיפה חזרתי לעצמי, למרות שלעולם לא נחזור להיות מה שהיינו בשישה באוקטובר. אבל כל מה שעברנו, אלפי מעריצים עזבו את הלהקה כי לא הסכמנו לעמוד באופן חד צדדי לצד הפלסטינים. זאת אומרת, ברור מאליו שאנחנו גם ישראלים ועברנו אירוע טראומטי, לא היה ברור מאליו משום מה לחלק מהמעריצים שאחר כך עזבו אותנו. צרפו דיסקים שלנו, זרקו אותם, הורידו תמונות שלנו מהקיר, כל מיני דברים מטורפים כאלה. וכמובן שניסו להחרים אותנו בחלק מסיבובי ההופעות שלנו, אבל אני עדיין אותו דבר. זאת אומרת, אני עדיין מאמין וחייב להאמין שהטראומה היא זו שמייצרת לופ שחוזר על עצמו כל הזמן, כמו להבדיל לוחם הלום קרב שכל הזמן חוזר לשדה הקרב ומשהו בו נשאר תקוע שם. אני חושב שהטראומה הלאומית שלנו היא כל הזמן לחזור ולהילחם וללכת למלחמה ולחשוב שאין לזה פתרון. אז אני לא נאיבי להגיד שאנחנו שוב צריכים להושיט את היד שלנו לשלום לחמאס, אבל אני כן עדיין מאמין שיש לנו את היכולת לגבור על זה ולשים על המושכות את האנשים שיוכלו לקחת אותנו לעתיד טוב יותר, לנו ולילדים שלנו.
גם לא חייבת להיות סתירה בין אומה שהתפכחה ומבינה שהיא מוקפת אויבים ושהיא צריכה להגן על עצמה ואין ברירה, לבין אומה שיכולה עדיין להביע את הכמיהה הזאת של בסוף, היי, אנחנו נצטרך להסתדר פה בשכונה הזאת. ועובדה שיש מדינות שאפילו פורמלית אנחנו מסתדרים איתם, עם העמים לפעמים פחות, אבל פורמלית יש לנו הסכם שלום עם מצרים. וכמובן עם הסכמי אברהם, אז חלק מה, אתה יודע, מהחזון שלך, זה לא רחוק ממה שכל ישראלי באמת מרגיש. גם רבים מאיתנו שעכשיו אומרים, אין עם מי לדבר.
נכון, אנחנו, אני מחשיב אותנו כעם רודף שלום, בטח עם כל ההיסטוריה שלנו, אני חושב שאין דבר שאנחנו רוצים יותר משלום, אנחנו פשוט רוצים להרגיש בטוחים שהשלום הזה הוא נכון, שאם אנחנו מניחים את הנשק שלא יקרה משהו, ואני מאמין שבסוף זה יקרה. איך אמרת, הסכמי אברהם נוספו, היום שומעים קולות בלבנון, כבר שלא שמעו בעבר. כן. אני מאמין שבסוף נהיה חייבים, בטח גם בצד השני, להבין שישראל לא תיעלם. ואנחנו נהיה חייבים להבין שכדאי לנו לעשות שלום ולא לשלוט על עם אחר. אני חושב שהדברים האלה בסוף נגדל לתוכם ונבין אותם, ואני שמח להיות בורג קטן בתוך התהליך הזה.
עכשיו אתה גם בספר מתאר את ההופעות שלכם ואת ההרצאות שלכם בעולם, עד כמה זה יצטמצם עכשיו? כלומר, כמה אתם אומרים, לטורקיה כנראה לא תגיעו.
לטורקיה, המעריצים שלנו בוחים לנו לחזור לשם, אבל אנחנו פשוט לא יכולים, כי יפוצצו שם את ההופעה. כל פעם שנגיע יפוצצו את ההופעה. או ידרשו מאיתנו להצהיר דברים שאנחנו לא מוכנים להצהיר, ולא יוכלו לערוב לביטחוננו. וזה סיפור קצת טרגי, כי לטורקיה היו מגיעים כל המעריצים שלנו ממדינות ערב. היה שם משהו אוטופי שמתנפץ לחלוטין והופך למציאות. וזה כרגע לא קורה. גם בעולם היו לנו סיבובי הופעות במהלך המלחמה. חוץ מניסיון אחד שגם קשה להחרים אותנו בברצלונה, כי פשוט סיפרתי לאלה שרצו להחרים אותנו, או סיפרתי להם פשוט את הסיפור של הספר, והם השתכנעו שזה יותר חזק מדרך החרם. אבל חוץ מהסיבוב הזה וניסיון החרם שקשל, שגם עליו אני מספר בספר, מה שקורה בעצם זה שנמנעים מלהזמין, ואז אתה בעצם לא יכול אפילו להתעמת מול הדבר הזה, כי נמנעים להזמין, בוא יהיה תקופה יותר טובה, נזמין אחר כך, אז אתה יכול להגיד שאולי, אתה יודע, לא הזמינו אותך בגלל שיקול כזה או אחר, אתה לא יכול להגיד, לא הזמנתם אותי כי אני ישראלי. אז יש פחות הזמנות, ויש פחות יצירות קשר כרגע, אבל זה היה זמן מושלם להתפנות לכתוב את הספר. אז עשיתי מזה איזושהי לימונדה, בוא נגיד.
לא, זה ספר מרתק, ואני מקווה שגם באמצעותו אנשים קצת הכירו יותר גם את אורפנדלנד וגם אותך, וזה סיפור, זה מסע, אני לא יודע עד כמה מבינים, אפילו לא מקבלי החלטות, כמה כנראה אתה שגריר יותר טוב מהבה שגרירים אחרים פורמליים.
תודה רבה.
והמוזיקה היא גשר בסוף, כל סוג של מוזיקה, גם מטל וגם דאט' מטל. אתם עם השנים קצת התרחקתם קצת מהדאט' מטל למשהו קצת יותר סולידי. מה שהשמענו כמובן, נגיד למאזינים, זה לא מייצג, זו גרסה אקוסטית של שיר נהדר שיש לו גם גרסת רוק מהממת. אבל אתם להקה של, אם אני עכשיו תיכוניסט, אז זה מוזיקה להתבגר איתה.
נכון, למרות שהמנעד שלנו הוא מאוד רחב, זאת אומרת, נקודת המוצא שלנו היא רוק כבד, אבל למשל אפשר למצוא פיוטים, שאנחנו עושים להם גרסאות רוק. יש לנו בלדות, שירים שקטים, שירים שהם יותר פרוג-רוק, מה שנקרא. באלבום האחרון שלנו מנגן סטיב הקט, שהוא הגיטריסט המיתולוגי והאגדי של ג'נסיס.
זה נשמטה לי הלסת.
כן, זה...
הוצאת סולו מסטיב הקט, כן.
גם לי, זאת אומרת, תוך כדי שאני מדבר איתך, עדיין נשמטת לי הלסת שהוא מנגן באלבום שלי, יש לנו מנעד מאוד רחב, שנע באמת מבלדה עד לפיוט, עד לרוק כבד. הקשת הזו, אולי היא זו גם שיצרה קשת מעריצים, מאוד מעניינת ורחבה.
אז בימים כאלה אני מקווה שמאזינים בישראל, מה שנקרא, יתכנסו למה ששלנו, שלנו קודם כל, ובאמת תרחיבו גם את הקהל שלכם עוד יותר, ואני שמח שמילאתם את האנגר, זה מחמם את הלב. הספר, לילה טוב ארץ יתומה, יצירה עברית, זה המוציא לאור, קובי פרחי, אנחנו נסיים. אני התרגשתי ממש הדמעות כשקראתי בסוף הספר, באפילוג שלך ממש,
כן.
את השיר שבעצם מזמזם לך בראש, והבן שלך כבר, אתה שר לו, של עוזי חיטמן, עם המילים, שאתה יודע, אם לא היית מקדיש אותם בספר, אז השיר הזה עובר לי ליד האוזן כשאני שומע אותו, אבל כשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך ולא היה שלום, ומזמן הלך אני עם החלום, אלוהים שלי. אנחנו ניפרד בשיר הזה, קובי פרחי, ברכות על הספר ותודה רבה על השיחה.
תודה רבה על השיחה הזו, ותודה לעוזי חיטמן גם שנתן את ההשראה עם השיר הנפלא הזה. בוקר טוב לכולם ושבת שלום.
אני חושב שהמלחמה בשנתיים האחרונות בטח הכריעה את הוויכוח בכל הנוגע לנשים לוחמות, או לפחות ככה אנחנו חושבים, בעזה, בלבנון, בגזרות נוספות. נשים השתתפו באופן פעיל בלחימה. השבוע ראה אור ספר לוחמות, שמביא מונולוגים של לוחמות מדהימות במלחמת חרבות ברזל. שלום לילה דקל, סופרת ומחברת הספר לוחמות.
שלום.
ברכות על הספר. כמה לוחמות ראיינת בספר?
בספר מופיעים מונולוגים של 20 לוחמות, אני ראיינתי הרבה יותר, ראיינתי 50-60 לוחמות, ובתוך המקום הזה בעצם אנחנו בחרנו את הסיפורים שהיה בהם את הנקודות הכי הכי משמעותיות שצריכים לעלות על הבמה ושצריך לספר אותן.
ומה שמדהים, ואת מציינת את זה גם בספר, יש כנראה מכנה משותף לכולן, זה צניעות וענווה לצד עוצמות, שזה משהו בלתי מוסבר.
נכון מאוד. הספר מתחיל גם באמת במילים שאני שמעתי כמעט מכל לוחמת כשנפגשתי איתה בפעם הראשונה. כל אחת מהן אמרה לי בהתחלה, אין לי באמת סיפור. ונתנה לי טלפונים של לוחמות אחרות, שדווקא איתם כדאי שאני אדבר, שהם עשו משהו יותר הירואי, זה יותר גדול. בפעמים הראשונות כמעט השתכנעתי, אבל אז אמרתי, אבל למרות שאין לך סיפור ונתת לי הרבה טלפונים, בואי תספרי לי את הסיפור שלך. וכל פעם מחדש גיליתי עוצמות בלתי נתפסות ודברים מטורפים שאנשים האלה עשו, שנשארו, אני חושבת, חבויים מאחורי הקלעים, כי היינו כל כך עסוקים במלחמת הישרדות, שלא, העיניים שלנו לא יכלו בכלל לראות, לאוזניים לא יכלו להקשיב לדבר המטורף הזה שקרה בשדה הקרב לנשים לוחמות.
כן, ועכשיו אם הרי מדברים היום על מחסור בלוחמים, והי, כל אלה שסידרו להרבה גברים פטור מגיוס, אז גם לא תהיה ברירה אלא לגייס יותר ללוחמות.
נכון, עכשיו אני אגיד שבכלל המהפכה הזאת שקרתה מאחורי הקלעים, קרתה גם בגלל זה. כי הרבה שנים הסיפור של השירות, והיום זה 30 שנה, לאליס מילר, כן. אז באמת אנחנו יכולים לראות שהסיפור הזה הלך קדימה ואחורה. פתאום במלחמה, פריצת הדרך הגדולה קרתה בגלל שהיה פשוט מחסור בכוח אדם. תראה, בערב ההשקה שהיה השבוע, דיברה סגן דוקטור עדן יעקב. כן. עכשיו, צריך להבין, היא בחורה צעירה, רופאה קרבית, האישה הראשונה שתמרנה עם סיירת נחל. הראשונה שהייתה בכלל בפוזיציה הזאת, והייתה צריכה להוכיח שזה אפשרי לנשים. עכשיו, היא דיברה ולא נשארה עין יבשה בקהל כשהיא סיפרה על החילוצים הבאמת מטורפים, ועל רגעים שבהם היא הגיעה לחילוץ ואמרו לה על מישהו שהוא מת, והיא תקשה בכל זאת לבדוק, והבן אדם הזה היום חזר ליחידה אפילו, לא רק שהוא, כן. לא, שהוא חי. רגעים בלתי נתפסים, אבל גם היא, בפעם הראשונה שהיא באה להיכנס ליחידה, ושהיא עושה חפיפה עם הרופא שלפניה, מתקשר אל הרופא מילואים, נקמו לעיניים שלה, ואומר, מה, אתה באמת מזכיר אותנו ושולח אותנו עם האישה הזאת? זה מספיק? היא תציל אותנו אם חס וחלילה משהו יקרה. והדבר הזה של לוחמות בעצם, ורואים את זה לכל אורך המונולוגים, צריכות כל הזמן להתמודד בשתי זירות בו זמנית. אחת, זירת הלוחמה הרגילה שגם גברים מתמודדים איתה. ושתיים, הזירה הזאת, שהן צריכות כל הזמן להוכיח את עצמם, כמו שעכשיו פתאום אומרים, הפרמדיקיות, כן. זה אסון כי הם איתנו בנמר, ולא אומרים, הפרמדיקיות הצילו את כל כך הרבה אנשים.
אגב, בואי נדבר על הקמפיין הזה, מה זה, השוויון או ניצחון?
כן.
אני, הלסת נשמתה לי, אולי נתאר למאזינים, תעזרי לי, כי לי ממש קשה.
זה בעצם רואים, קודם כל רואים, ראו סרטון, בסדר? שרואים בו מילואימניק שמאוד מאוד קשה לו, ולמה מאוד קשה לו? לא בגלל שדה הקרב חס וחלילה, אלא בגלל שיש איתו אישה בנמר, וגם אשת המילואימניק אומרת שם, תחזור הביתה, איך יכול להיות שיש איתך אישה בנמר, לא תחזור הביתה כי עזה מסוכנת, אלא בגלל זה. צריך להגיד שזה חלק ממשהו יותר רחב שאנחנו רואים, שבעצם הצד היותר תורני מנסה להפיל את הסיפור של חוק הגיוס, פגשנו את זה בכנסת בכמה וכמה ישיבות של חוק הגיוס, ולהגיד החרדים לא מתגייסים בגלל שיש נשים בצבא, ולא חלילה בגלל שהם לא רוצים להתגייס, אלא בגלל שיש נשים. אז מה שכן צריך להגיד, במה שהם צודקים, זה שקרתה במלחמה הזאת מהפכה, תראה, היום חמישית מהכוח הלוחם של צה"ל הוא לוחמות, שליש מהכוח של חיל הרפואה הוא נשים. ולכן הן נמצאות בכל מקום, שגם גברים דתיים, נגיד, לא ראו אותם קודם, ועכשיו הן נוכחות, כי היה צריך אותן, והן צעדו קדימה.
אני הייתי ממש מעמיד את המשווח, הגברים לא באים, אנחנו, לא רק הנשים אנחנו רוצות לבוא, אלא גם אין ברירה, אנחנו נבוא, וככל שגברים לא יתגייסו, יהיו יותר נשים בצבא, נקודה.
זה מאוד נכון, וזה גם, אנחנו רואים את זה גם בהיסטוריה ובמלחמות עבר, שברגעים של משבר ביטחוני קיומי קריטי, נשים צועדות קדימה, גם במלחמת השחרור, גם במלחמת העולם השנייה, ובדרך כלל בחזרה לשגרה, החברה מנסה להשיג אותן אחורה לתפקיד המסורתי שלהם. ולכן דווקא עכשיו חשוב, ולכן דווקא עכשיו יצא ספר לוחמות, כי דווקא ברגעים שבהם טיפה משתתקים הקולות של המלחמה ורעם התותחים, אנחנו צריכים רגע לראות מה הן עשו פה. אנחנו צריכים לתת לזה מקום, להקשיב לסיפור של הלוחמות, לתת להן לעלות על הבמה, ולקרוא את המונולוגים שלהם אחת אחת, ולשמוע את הדברים הבלתי נתפסים שהם עשו במלחמה הזאת.
ואיך מעבירים את המסר למי שהם עכשיו נערות בתיכון, להגיד להם, אתם יכולות לעשות, לא רק בצבא, אתם יכולות לעשות כל מה שגבר יכול לעשות, אני אוסיף, ויותר טוב, ואיך מעבירים את המסר הזה, שלצד זה, כל הזמן יש את הלחץ הזה להקטין נשים, אנחנו רואים את הייצוג במשרדי ממשלה, אנחנו רואים את הייצוג בממשלה, אנחנו רואים את הייצוג בכנסת.
תראה, השבוע בהשקה של הספר, אני חושב שאחד הדברים שהיו הכי משמעותיים, זה שנגשה אליי בסוף תלמידת תיכון שהייתה שם, והבן שלי שהוא תלמיד תיכון, שאמר לי, אמא, אני לא ידעתי שזה ככה, ופתאום הוא גילה. אנחנו צריכים לספר את הסיפורים כדי שישמעו. ואני אגיד גם באופן הכללי, אחת הלוחמות בספר היא מנפי של פלוגת הטנקיסטיות, קרניגז, הסיפור הראשון, וכשפגשתי אותה ונתתי לה את הספר, ישבתי איתה מחוץ לאוניברסיטה, ושאלתי אותה למה היא החליטה דווקא עכשיו ללמוד קדם רפואה, וללמוד משהו שהיא לא למדה קודם. והיא אמרה לי, תראי, בתיכון חשבתי שהתקרה והגבול שאני מסוגלת להגיע אליו הוא מסוים. אבל אחרי כל מה שעשיתי בצבא הבנתי, שאין לי תקרה כל כך נמוכה, אני יכולה לעשות הרבה יותר. אז למה לא לכוון הכי גבוה ולהיות רופאה? אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים ולהסתכל על הסיפור של נשים לוחמות, זה להבין שהרבה מהמנהיגות של החברה הישראלית עוברת שם. ואם אנחנו ניתן לנשים באמת לעשות את מה שהן יכולות לעשות גם שם, וגם לגברים הצעירים לראות אותם ורואים שהגברים הצעירים כבר מגיבים אחרת, מהמבוגרים יותר, אז נצליח גם לבנות פה חברה שהיא יותר שוויונית. יש בה נשים שמעיזות לצעוד צעד קדימה גם בעולמות אחרים, ושיודעות שהן מסוגלות להוביל את החברה הישראלית גם במנהיגות האזרחית, ולא רק בשדה הקרב.
כן, ואנחנו חברה, התקומה של המדינה הזאת, עמדו מאחורי אנשים ולחמו, וחנה סנש ונתיבה בן יהודה, והרבה מאוד גיבורות של אז, כי לא הייתה ברירה, וכי זו הייתה התנועה הציונית, זו הציונות.
נכון מאוד, נכון מאוד, וצריך, לא, בוא לא נעשה לזה רומנטיזציה, גם כן? אז ניסו לקחת נשים אחורה, החלוצה חיות הבוסל מדברת על זה כבר ב-1910, כן. כשלא נותנים לה לשמור במושבה חדרה, אבל הן התאמצו, והן לקחו צעדים קדימה, כדי שאנחנו נוכל לקחת צעדים קדימה, ואני חושבת שגם היום, מה שמשמעותי בספר לוחמות, זה שהוא מראה איך נשים ששמעו לא, אחרי לא, אחרי לא, הסתכלו למציאות בעיניים, והניחו את הלא הזה בצד, ומצאו את הדרך. אם לא נתנו להם דרך הדלת, הם נכנסו דרך החלון. אבל הם עשו את הדרך לעשות את הצעד כדי לתרום תרומה משמעותית למען מדינת ישראל.
כן, אני כשקראתי את המונולוג של רשית פרקש, היא הייתה במחזור הטנקיסטיות הראשון, עשו להם הרי את המוות למחזור הזה בסך הכל. עשו טובה, ניסו, קראו לזה ניסוי. היא המשיכה אפילו לקורס קציני שריון.
ראשית פרקש היא קצינת השריון הראשונה בצה"ל. ומה שמדהים לדעת, ראשית גם כן מביאה, ואם קראת את המונולוג שלה, אז קראת את זה, זה שהיא דתייה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שזה דתיים.
יכלה להיכנס רק למסלול של שירות לאומי, והיא התעקשה.
נכון, אנחנו חושבים שזה דתיים מול חילונים, אבל זה לא. יש המון לוחמות דתיות ודתיות לשעבר דתלשיות. ראשית מגיעה מאלי, שזה סלטה ושמנה של הציונות הדתית, שאומרות, אם זה הערך החשוב שעליו גדלנו, העובדה שאנחנו נשים לא אמורה למנוע מאיתנו לקיים אותו ולשמור על מדינת ישראל.
ואני מקווה שהתקוממו נגד עוד סרטונים, כי אני ראיתי גם סרטון אחר של אותו מקום של הסרטון ההוא, שדי מאשים את הכישלון בשבעה באוקטובר בזה שנשים היו מסביב. שזה באמת...
שזה כמובן לא רלוונטי בכלל, נשים הצילו בשבעה באוקטובר, אין ספור אנשים ולוחמים ולוחמות לחמו בשבעה באוקטובר, בצורה שאין כדוגמתה. זה ניסיון לספר מחדש את ההיסטוריה, אני חושבת, בגלל הפחד ממה שנשים באמת עשו ועושות, בשקט צריך לומר, בלי יותר מדי כותרות, עשו ועושות וממשיכות לעשות כל יום, כל שעה. גם עכשיו יש לוחמות מהספר שנמצאות בלבנון ובסוריה ובעזה, ולא הפסיקו לרגע. אני אגיד הלוחמת אחת שמופיעה בספר באנונימיות, כי כך היא ביקשה, כי היא אישה מאוד צנועה, שהיא אישה בת 53, מומחית ברפואת חירום, שהחליטה למרות הגיל שלה להתגייס חזרה, בגלל שצריך רופאים בכירים קרביים שילכו לשדה הקרב.
כן.
ולא משנה כמה היא מנסה להשתחרר ממילואים, לא נותנים לה ללכת, ועם כל היחידות הכי קרביות שאתם יכולים לדמיין, והיא עדיין נמצאת בלבנון.
כן. אני שרפתי עם הרבה השראה מהספר הזה, אני מקווה שהנכדות שלי, הבת שלי, כולם יקראו, יבינו, ויפנימו ויצעקו, כשברגע שמנסים להקטין נשים, ובטח בטח, אותם אלה שבסוף כשהם מגיעים לבית חולים, הם נותנים לאישה לטפל בהם, ולמומחית לטפל בהם, ולנתח אותם גם כן, אבל זה נשים בצד, אני אשים את הכעס שלי במקום אחר. איילה דקל, סופרת ומחברת הספר לוחמות, תודה רבה רבה על פועלך, על השיחה הזאת, תודה.
תודה רבה לך.
ונעבור לנושא הבא שלנו, גם בתחומים הכלכליים צריך שגופים ציבוריים ישמרו עלינו. שלום לעורך דין יובל יועז, יושב ראש היחידה הכלכלית.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל נגיד, היחידה הכלכלית זה נשמע כמו איזו יחידה שברגע שהיא דופקת בדלת צריך לגרוס את הניירות, אבל לא, אתם עמותה, אתם נכון. תנועה.
נכון, עמותה חדשה יחסית שהוקמה בחודשים האחרונים, אני בתפקיד היועץ המשפטי של העמותה, והמטרה של התכלית של לשמה הוקמה העמותה הזו, שבאמת אתה צדקת, היא באמת משחקת על ה... על הכפל משמעות הזה, הוא כדי בעצם, התכלית היא בעצם כדי לבוא ולפעול למען האינטרס הציבורי בתחומים צרכניים, כלכליים, מסחריים, שבהם יש דברים שנופלים בין הכיסאות, יש את רשויות המדינה שאמורות לדאוג לרווחתו של האזרח, אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים הם כבולות בסבך של אינטרסים, שהתוצאה היא שהפעילות של הרגולטור לא בהכרח היא משרתת את הציבור עצמו, אלא גורמים כלכליים רבי כוח או גורמים אחרים שיש להם כוח.
כן, דוגמה לזה, פניתם בפרשת סלייס, אולי אתה תתאר יותר טוב ממני את פרשת ההונאה הזאת שבעיתונות הכלכלית עוסקים בה, אבל הוא בציבור אפילו לא מבין מה קרה פה.
שמע, זה קצת מדהים לגלות שפרשת סלייס היא פרשה ששמה קצת בכיס את פרשת הבנק למסחר.
למשל, עכשיו, נכון.
עכשיו, פרשת הבנק למסחר זאת פרשה שזעזעה, טלטלה את המדינה, וכאן אנחנו מדברים על הונאה שהביאה לגזל כספי ציבור בהיקפים גדולים בהרבה, ועדיין הציבור כאילו קצת רדום בעניין
אני
הזה.
אני חושב שהרוב לא מכיר, בואו נתאר בארבעה משפטים את הפרשה הזאת.
מדובר על חברה שעסקה בהשקעות... של כספי ציבור, בעיקר כספים של חסכונות טווח ארוך, שהעבירה השקעות של עמיתים, של משקיעים, מהשקעות קונבנציונליות להשקעות לא קונבנציונליות, והדבר הזה נעשה תוך כנראה, אני אומר, הכל לכאורה והכל עם כל הכוכביות, הונאה של ציבור המשקיעים. התוצאה הייתה יצירת בור בהיקף של קרוב למיליארד שקלים. יש תביעה על 940 מיליון שקלים מטעם העמיתים, מטעם החוסכים. רשות שוק ההון כאן נעלמה לחלוטין, הרגולטור פשוט נעלם ולא מילא תפקידו, חדל ממילוי תפקידו, ועל זה אנחנו הגשנו פנייה במטרה להקים ועדת בדיקה ממשלתית. החברה עצמה קרסה, ועכשיו הדברים מתנהלים בהליכים משפטיים של הליכי חדלות פירעון תחת מנהל מיוחד, והשאלה היא מי יחזיר, האם המשקיעים אי פעם יראו את כספם בחזרה, באיזה אחוז, באיזה שיעור ממנו, ומי אמור לשלם את הדבר הזה, האם המדינה אמורה לשמש איזה רשת ביטחון לחברה מן הסוג הזה שהעלימה את כספי המשקיעים, או שמה המשקיעים צריכים לרדוף אחרי כיסים אחרים.
כפי שקרה בבנקים, כמו שציינת בפרשת הבנק למסחר, למעשה, אם אני זוכר נכון, המדינה...
כן, מה שרציתי להגיד בהקשר הזה, באמת, אתה יודע, זאת שאלה, למה הציבור כל כך, למה הדבר הזה היה כל כך בתודעה הציבורית, פרשת הבנק למסחר, לעומת פרשת סלייס, שכאמור, ההיקפים גדולים בהרבה, וזה עובר כאילו קצת לא מתחת לרדאר, אבל מחוץ לשדה הראייה הרגיל שלנו, ונדמה לי שהתשובה לשאלה הזאת היא בהיבטים הקולנועיים של העניין. כלומר, בפרשת הבנק למסחר אפשר היה לתת פרצופים והתנהלות דרמטית והעלמה של כספים מחשבונות, העברה מכאן לכאן וכן הלאה. כלומר, אפשר היה לצייר פה את הרשעים ואת הנבלים, ממש כמו תסריט דרמטי, ובפרשת סלייס זה יותר קשה, ולכן נדמה לי לציבור יותר קשה להתחבר.
כן, למרות שזה סיפור עונה, אולי בגלל שבפרשת הבנק למסחר כולם קראו ידיעות מעריב הארץ דבר באותה עת, ושמעו חדשות בכל ישראל, ועסקו בזה, ופה, אם זה לא בעיתונות הכלכלית, אז אף אחד לא עוסק בזה, ויש פה, אתה יודע, הרבה מאוד כסף שנעלם. אתם באמת עכשיו תמצאו את עצמכם, אני מניח, גם נאלצים לעתור לבגץ, או לבתי דין מנהלים מפעם לפעם.
כן, אנחנו בוחנים כל מיני היבטים שאפשר לתקוף את הפרשה הזאת. הפעולה הראשונה שעשינו הייתה באמת פנייה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בדרישה שיורה על הקמה של ועדת בדיקה ממשלתית. המונח של ועדת בדיקה ממשלתית משתמשים בו היום בשיח הציבורי בהקשרים אחרים, אבל לממשלה ולשר יש סמכות להקים ועדת בדיקה ממשלתית לפרשה הזאת. זאת לא צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית, אבל זאת גם לא צריכה להיות, זה לא צריך להיות איזה גוף אחר נטול שיניים. ואנחנו חושבים שזה הכלי הנכון שהשר צריך להוציא מארגז הכלים המיניסטריאלי שלו, כדי לבחון את הכשל המוחלט של ההתנהלות של הרשויות הרגולטוריות בפרשה הזאת של סלייס. אנחנו חושבים שעל פני הדברים מדובר ברשלנות, בכשל נוראי, כמובן לא בזדון, ועדיין הדבר הזה צריך להיבדק ולהיחקר בגלל החשיבות הקריטיות של התפקיד הציבורי של הרשויות כאן, כדי לשמור על פעולה נאותה ותקינה של אותן חברות, פשוט כדי לוודא שמקרה כמו סלייס לא יחזור שוב. יש כל כך הרבה מיליארדים על מיליארדים של כספים שהם כספי ציבור שנתונים על פי חוק. אנחנו מחויבים כאזרחי המדינה להיות בעלי חסכונות פנסיוניים, חסכונות לטווח ארוך, ולהפקיד את כספנו אצל החברות הללו, ולכן אנחנו שמים את מבטחנו ברשויות המדינה שיפקחו כראוי על אותן חברות, על כך שההשקעות יהיו רציונליות, על כך שהדברים יעשו באופן תקין. אנחנו חושבים שבמקרה הזה חובה להקים ועדת בדיקה ממשלתית, ואנחנו כנראה גם נגיש עתירה בהקשר הזה, מאחר שעד עכשיו לא קיבלנו כל תשובה משר האוצר.
אז זה נושא שלמשל, אתה יודע, ברור לי לגמרי למה אתם קיימים, וטוב שאתם קיימים, וטוב שמישהו ידחוף את המדינה ואת רשויות המדינה בנושאים כלכליים כל כך רחבים, שאתה אומר, זה זועק לשמיים. יש המון נושאים שזועקים לשמיים. קראתי מכתב שלכם בנושא אל על, על זה שאתם קוראים לבחון מחדש את היתר השליטה באל על, שניתן לקנת רוזנברג, ואני אומר, אוקיי, הגעתם אפילו לרזולוציה הזאת, שזה כבר משהו קצת יותר רחוק, או שאני ממעיט מהבעיה?
אני לא חושב שזה יותר רחוק, אני חושב נאמר מארג האינטרסים שבין מדינת ישראל לבין חברת אל על, פעם נקראה חברת התעופה הלאומית של ישראל, ועדיין למדינת ישראל יש מניית זהב בחברת אל על, ונציג בדירקטוריון, והדבר הזה הוא לא למען תפארת המליצה, יש לדבר הזה משמעויות.
וטוב שכך, כן.
וטוב שכך, כאשר יש מצב ביטחוני, וחברות זרות מקבלות החלטה עסקית שמותר להן לקבל, להפסיק טיסות לישראל, חברת אל על ממשיכה לטוס, אלא אם כן באמת, אתה יודע, השמיים נסגרים. ולכן מה שמתרחש בחברת אל על, החברה הזאת עברה הפרטה, היא לא מצויה, מלבד מניית הזהב שבידי המדינה, היא מצויה בידיים פרטיות. יש במסגרת אותו מארג אינטרסים המון המון כספים שהם כספים שלנו, כספים מאוצר המדינה, שהם מושקעים בחברת אל על בהקשר של אבטחה וביטחון וכן הלאה, ולכן זה מאוד חשוב וזה אינטרס של מדינת ישראל, קרי של הציבור שלנו, שהדברים בחברת אל על יעשו בצורה תקינה. עכשיו תראה, יצא דוח של מבקר המדינה של מדינת ניו ג'רזי בארצות הברית, זה קרה לפני חודש חודשיים, והדוח הזה הוא דוח קטלני ממש ביחס לבעל השליטה בחברת אל על, מר קנת רוזנברג, ששולט באמצעות שרשור של חברות, זה פחות חשוב להתעמק בזה כרגע, בחברת אל על, והדוח הזה הוא כל כך קטלני שיש לו היבטים גם אזרחיים ואולי אפילו גם פליליים, ואנחנו חושבים שהדבר הזה חייב לבוא לידי ביטוי במסגרת קבלת ההחלטות שמקבלות רשויות המדינה פה בישראל, רשות החברות הממשלתיות ועוד גופים רגולטוריים נוספים מטעם המדינה שאמורים להתיר או לא להתיר כל מיני עסקאות בעלי עניין במסגרת מבנה ההחזקה של השליטה בחברת אל על, והדבר הזה חייב לבוא לידי ביטוי. כלומר, קודם כל צריך להניח את הדוח הזה של ניו ג'רזי, וזה מה שעשינו, של מבקר המדינה בניו ג'רזי, על שולחנה של רשות החברות הממשלתיות, וכצעד שני, המדינה חייבת לשקול את הדבר הזה כשיקול רלוונטי, כשיקול ראשון במעלה אולי, בשאלה האם להתיר עסקאות בעלי עניין מורכבות, שחברת אל על מבקשת כרגע מהמדינה לאשר לה במסגרת מבנה ההחזקה של חברת אל על.
כשאתה בא לטפל, אתה יודע, שמכלול דברים, אני מסתכל על הנושא הזה של אל על, אני אומר, אוקיי, זה נושא שבטח הם צריכים להיות מודעים, מצד שני זה לא איזה פסק דין חלוט בארצות הברית, זה מבקר של מדינה. זה משהו שאתה מנסה לתעדף במסגרת הפעילות של התנועה שהקמתם, העמותה, במה אתה נוגע? כי אני מסתכל, אני קורא את העיתונות הכלכלית, בלי סוף יש בעיות. בעיות במרכאות, אני אומר דברים שמישהו בחוץ יכול להגיד, תתעוררו, זה לא הגיוני. אפילו תקציב המדינה למשל.
תראה, אתה נוגע בנקודה מאוד נכונה, מכיוון שהנושא הזה של תיעדוף ושל ההחלטה במה אנחנו משקיעים את משאבינו הצנועים מאוד, כן. היא שאלה חשובה מאוד, יש באמת המון במה לטפל, והשמיכה היא קצרה. היינו שמחים אם היו לנו עוד ידיים עובדות, אנחנו, כמו שאמרנו בפתח הדברים, אנחנו עמותה שנמצאת בראשית דרכה, ולכן באמת המשאבים כרגע הם צנועים וצריך לתעדף במה אנחנו משקיעים את תשומות הזמן ותשומת הלב שלנו, אבל אני מאוד מקווה שעם הזמן העמותה קצת תגדל ותתפתח ותצמח ידיים ורגליים, ואפשר יהיה להרחיב קצת את מוטת הכנפיים שלה, שהיא באמת תוכל לטפל בנושאים חשובים, כי התחושה היא שאנחנו במובן מסוים קצת כמו שוער שעומד בשער ונבעטים לעברו המון המון כדורים בבת אחת. חלק אנחנו מצליחים לעצור, אבל חלק מן הסתם פוגשים את הרשת.
כן, פעם העיתונות הכלכלית הייתה עושה את העבודה הזאת, לא במובן שהיא לא עושה היום, היא חושפת, אבל היו קוראים, מקבלי החלטות היו קוראים את העיתונות הכלכלית ומתייחסים, היום נדמה שלפעמים, אז כתוב, אז העיתונות הכלכלית כועסת, חושפת, צריך לפעמים מישהו שינשוף באירופי המקבלי החלטות הרשויות, וגם בתי משפט. עורך דין יובל יועז, מהיחידה הכלכלית, תודה רבה רבה על השיחה.
בכיף, תודה, תודה.
היום לפני 80 שנה, מועצת הביטחון של האום מקבלת את ההחלטה הראשונה שלה, וזו הזדמנות ותאריך לבחון את תפקידה של מועצת הביטחון, בטח בימים אלה שמקימים כל מיני מועצות אחרות לשלום ודברים אחרים. בוקר טוב לדוקטור תמי קנר, ראש תחום משפט וביטחון לאומי במכון למחקר ביטחון לאומי, INSS. שלום.
בוקר טוב, יורם.
אז באמת רק נתחיל עם זה שמועצת הביטחון אחרי מלחמת העולם השנייה, זה היה הגוף שאמור היה לעשות סדר עולמי, או לעזור בסדר העולמי שהתגבש באותה עת?
נכון מאוד, אני חושבת שבסך הכל באופן כללי יהיו רבים שיתענו שבאמת היא עמדה בתפקיד הזה. בואו נתחיל מההתחלה. בעצם מועצת הביטחון, במה היא שונה מהעצרת הכללית וגופים אחרים של האום, היא בעצם הרשות המבצעת של האום, היא הזרוע הביצועית. היא מופקדת על השלום והביטחון בעולם, יש לה סמכות להכריז על שימוש בכוח, למעשה מדינות יכולות לצאת למלחמה, הן אמורות לעשות את זה, להשתמש בזכות שלהם להגנה עצמית, רק אחרי שמועצת הביטחון לא הפעילה את הביטחון הקיבוצי. המטרה המקורית הייתה שמועצת הביטחון תשמור בעצם על השלום בעולם בזה שהיא תקים איזשהו כוח צבאי שילחם בשם המדינות כשהן מותקפות. מאחר ובאמת הכוח הזה לא הוקם והזרוע הצבאית הזאת לא מופעלת, אז המדינות ממשיכות להפעיל את הזכות שלהם להגנה עצמית והן בעצם נלחמות להגנתן. מלבד כמה מקרים, שבאמת שני מקרים בעבר, שמועצת הביטחון באמת הקימה כוחות כאלה, לא על ידי צבא שלה, אלא קואליציית מדינות. אנחנו מכירים את זה ממלחמת המפרץ, גם במלחמת קוריאה. המנגנון הזה, במובן הזה של ההגנה, לא עבד כל כך טוב, אבל יש לה כוח מרתיע. ואפשר לומר שבמשך השנים היא הצליחה במידה רבה לשמור על שקט יחסי בעולם, והמלחמות הקלאסיות הבין מדינתיות שראינו לאורך השנים עד שהוקמה מועצת הביטחון, פחות או יותר חלפו מהעולם עד שבאמת רוסיה שברה את התיאוריה הזאת, כן. וב-2022 פלשה לאוקראינה.
ובוחריה של מועצת הביטחון היא בעצם זכות וטו למדינות מסוימות. אנחנו נדגיש שאנחנו מאוד נהנים מזכות הווטו הזאת כשארצות הברית מטילה אותה, אבל כשרוסיה או סין מטילות הווטו, אנחנו אומרים, הגוף הזה לא שווה כלום.
נכון, וזו באמת התלונה של מרבית המדינות היום בעולם, גם על הכוח העצום שניתן לחמשת החברות הקבועות, שהן ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, סין וצרפת. אז הן חמשת הקבועות, מלבדן יש עוד 10 חברות שמתחלפות, שנבחרות למשך שנתיים. אבל בסופו של דבר יש להם את זכות הווטו, ובאמת לאורך השנים היה איזשהו כיפאון גם, בוודאי במהלך המלחמה הקרה, היה כיפאון במועצת הביטחון, ואנחנו רואים את זה גם היום. למעשה הדוגמה הכי מובהקת לזה אפשר לראות במהלך המלחמה שלנו, וגם מול המלחמה באוקראינה. הכיפאון הזה בא לידי ביטוי בצורה מובהקת בין אפשר לומר רוסיה-סין, אל מול ארצות הברית, ואפילו המדינות המערביות האחרות, אבל בעיקר ארצות הברית מולן.
כן.
גם במלחמה בעזה, אני יכולה להגיד שפחות או יותר, אם אני לא טועה במספרים, היו סביב 10 הצעות החלטה שעלו למועצת הביטחון, לקרוא להפסקת אש מיידית, שחרור החטופים, בלי גינוי לחמאס כמובן.
כן.
וכל פעם רוסיה וסין הפילו הצעות החלטה של ארצות הברית, וארצות הברית הפילה של רוסיה. בסופו של דבר, מתוך איזה 10-11 הצעות החלטה, מאז השבעה באוקטובר למעשה התקבלו 3 החלטות במועצת ביטחון לגבי עזה, בנוסף להחלטה האחרונה מנובמבר האחרון, שהיא החלטה ערבית, שבעצם קרה להפסקת אש, שבעצם הכניסה את הפסקת אש לתוקף, הקימה את הפורום החדש הזה של מועצת השלום של טראמפ, בדרך לשלום בעזה.
אז באמת מועצת השלום של טראמפ, האם היו כאלה שכבר התחילו לכתוב שזה כבר סוג של תחליף למועצת הביטחון? האם זה באמת תחליף או שזה זה גוף אד הוק שהוקם לטפל בבעיות של המזרח התיכון?
אז קצת מוקדם להגיד, אבל באופן כללי מסתכלים על נניח כתב האמנה שמקים את מועצת הביטחון. אז אפשר לראות שבעצם יש פה איזושהי תחרות עם מועצת הביטחון של האום. אם נתחיל מההתחלה, בעצם מועצת השלום בהובלת טראמפ זה רעיון שנועד לפקח על תהליך השלום ועל השיקום של עזה. לפי החלטת מועצת הביטחון מנובמבר האחרון, החלטה 2803, זאת הייתה המטרה, מטרה מאוד תחומה ומוגבלת. כעת מבקש טראמפ בעצם להרחיב את היוזמה הזאת למנגנון גלובלי עצמאי שינהל סכסוכים ברחבי העולם, והוא לא מגביל אותו לסכסוך שלנו, הישראלי פלסטיני. ובעצם כתב האמנה אפילו שנשלח למדינות לבקש מהם להצטרף כחברות, אפילו לא מזכיר את עזה או את המנדט המקורי שניתן למועצת השלום בהחלטת מועצת הביטחון מנובמבר.
כן.
אז באמת, כולם שואלים את השאלה, האם באמת המטרה של המנגנון החדש הזה היא להחליף את מועצת הביטחון? מלשון הכתב האמנה, נראה שבהחלט יש פה קריאת תיגר ישירה על מועצת הביטחון. כולנו יודעים שטראמפ לא אוהד גדול של האום ושל המוסדות שלו. ובהחלט יש פה, אין ספק שיש פה איזשהו ניסיון להחליף את המנגנון הזה במנגנון חדש.
בלי סין כמובן.
שבאמת מי שבינתיים רוצה להצטרף זה דווקא מדינות שהן לא מדינות דמוקרטיות. והאירופאיות ממש נעמדות על הרגליים האחוריות, מתנגדות למהלך הזה ולא משתפות, נכון לעכשיו לא מעוניינות לשתף איתו פעולה.
למרות שבמועצת הביטחון סין קשה לי לקרוא לה דמוקרטית, רוסיה אולי הייתה פעם.
נכון.
אבל בעצם יש פה מסלול עוקף סינים, יש סיכוי שבמועצת השלום בסוף נראית רוסיה בפנים.
אז המהלך המעניין שפוטין עשה אתמול זה שקודם כל פוטין אכן קיבל הזמנה להצטרף למועצת השלום. אני צריך להתרגל למועצת הביטחון, מועצת השלום, מועצת השלום. אבל מה הוא עשה? הוא הכריז שהוא יתרום למועצת השלום מיליארד דולר מכספים רוסים שהוקפאו על ידי ארצות הברית.
זה נחמד.
כן, זה מהלך מצוין. כי מי שרוצה להיות חבר קבוע במועצת השלום של טראמפ, ושהחברות שלו לא תפקע אחרי 3 שנים, צריך לתרום מיליארד דולר. אז פוטין ביד רחבה הסכים לתרום את המיליארד דולר מהכספים שהוקפאו לרוסיה. לעת עתה זה המהלך שהוא מכוון אליו, להצטייר כנדיב ולערער על הסנקציות שהטילו עליו.
טוב, שוחר שלום ידוע, זה רק הבעיה של הכסף. אין גבול לציניות כנראה בדברים האלה, אבל אולי טוב שיש פורומים כאלה, נקרא להם מועצת השלום, שמדינות דנות מתכנסות, מקבלות החלטה בפורום יותר רחב, אולי זה יעזור לאיזה שקט עולמי, בטח כיום שבתוך נאטו טורקיה בפנים ודנמרק בפנים וארצות הברית בפנים, ואתה רואה שבתוך נאטו הולכים מכות.
תראה, גם פה טורקיה בפנים, כן. ויש לך עוד מדינות שהן לא בדיוק שחורות שלום. אני חושבת שזה טוב, אם בשלב המקדמי הזה, אם ננסה לראות את היתרון של המהלך הזה, זה שבאמת הוא גורם קצת לאיזושהי התעוררות של המערכת הבינלאומית. היו איזה שהם כשלים, ואנחנו הרגשנו את זה על בשרנו במהלך השנתיים האחרונות, ועוד קודם לכן, אבל ביתר סד בשנתיים האלה, שבאמת העלו כל מיני שאלות שהיה צריך לשאול אותן. ואני יכולה להגיד לך שבהחלט נראה, לפחות באזור של האום, שמאוד בלחץ מכל מה שקורה, מאוד קשובים עכשיו לביקורת. אבל זה יכול ללכת לכל כיוון, אתה יודע. זה יכול להיות גם איזשהן רפורמות שלא יטיבו איתנו, ולא יעשו את השינויים שיכולים לעזור לנו להטייה ו... לחוסר צדק שיש בארגון האום כלפינו. ויכול להיות שכן, צריך לראות. זה מאוד מוקדם, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה יתפתח.
הייתי מסכם שימים מעניינים למי שעומד בראש תחום משפט וביטחון לאומי, במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS.
בהחלט, אין רגע דל, אין רגע דל.
תודה רבה לתובנות, דוקטור תמי קנר, מרתק.
תודה רבה, יורם. ביי.
זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, אנחנו נזכיר שאחרינו, הנבחרים, הפעם עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידזון, חבר הכנסת משה פסל, ומנהל מחלקת התקשורת במכון המחקר NGO מוניטור, איתי ראובני, זה הזמן להודות לשובל הלל, טכנאי שידור, איתנו פה אור פרץ על ההפקה, עמל וטרח על ההפקה כל השבוע, עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אבומוביץ', אני יורם מוקדי, נפרד מכם ביום הולדתו של דורון מזר שצוין השבוע, עם שיר מרים שיכנס לכם קצת לבריד. סוף שבוע נעים.